What's that, Lishma?
Parakach. Okay. Besav Parshat Vayichi, Yesh Tmunot Ma'od Bonagid Adinot, Mod Kovot Afilo, Badai Ma'od Rikshiot. Yosef Yachav, Vikvar En Yaakov, Hadevek Vachaser. Hakesher Ben Yosef Yachav, Borosh Urafuf, Vukashe, Vlopashot, Hoshi Yaakov Hayachai, Vaya Devek, Vaya Gesher Ben Him. עכשיו יעקב מת, ועולים כל מיני חששות וחשדות. אוקיי? אז אנחנו נתחיל דווקא באמצע המקורות, ונחזור לתחילת המקורות אחר כך. זה בדף השני. ויהיו אחרי יוסף כמת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרע שגמלנו אותו. ובגלל החשדות, כן, זה הדף השני, עמוד ראשון, בגלל החשדות, הכי משקרים. סיפור כל כך כואב. הגמרא ביבמות מביאה את הצצנה הזאת כהוכחה שאפשר לשקר, שקר לבן. אפשר לשקר באמת דרכי שלום. מישהי מכירה את הדוגמה השנייה, הראשונה מספר בראשית, שממנה יש להוכיח שאפשר לשקר מבית דרכי שלום? מה? לא, לא. שרה צחקה על אברהם, שלא יכול להוליד בנים. כשהקדוש ברוך הוא הודיע לאברהם, הוא הציג את זה כאילו שרה צחקה על עצמה. זה כנה מדי, מדרכי שלום. וכמובן זה מביא למחלוקת הגדולה בין בית שמאי לבית הלל, קלה כמות שהיא, קלה נא וחסידה. אבל ברור בנות שלמרות שמותר ומותר לשקר מדרכי שלום, צריך להיות מאוד 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 זהירים. כי השקר הוא מדרון חלקלק, ממש. ברגע שאתה נכנס לעולם של שקר, עוד שקר ועוד שקר, וזה מצדיק, וזה מצדיק, וזה מצדיק, כי אין אף אחד שסתם משקר. מי שסתם משקר, הוא נמצא בבית הפאזל. הוא נמצא שם בבית הנים. הוא נמצא שם במשוגעים. סתם אנשים שמשקרים. בדרך כלל, לכל שקר יש תפקיד, יש מטרה, יש הישג. ברור שאפשר להגיד לעצמך, הנה, אני משקר כדי, כדי, כדי. ברור, ברור. לכל שקר יש עשה, כדי לברוח במשהו, כדי לא לקבל אחריות, כדי לא לעמוד בפני השלכות. אז אפשר להגיד, כי הנה, השלכות האלו הן מאוד מסוכנות לכל החברה, אז אני רוצה לברוח ממנו. ברגע שנכנסים לטריטוריה של השקר, מאבדים את הדרכון ולא יודעים את הדרך חזרה. בעצם זה מדרון חלקלק חלקלק, ואז אנשים לא יודעים את ההבדל בין שקר לבין אמת, וכמובן ברגע שמאבדים את היכולת להבחין בין שקר לאמת, מאבדים את היכולת להבין את ההבדל בין שקר לאמת פנימית. ואז כל החיים הם חיים בלי מצפון, וחיים בלי בשור, וחיים בלי... יש ביטוי, שמעתי פעם מחנך אמריקאי שחי בשנות ה-50, אריק הופר. לא משהו קצת ידוע בארצות הברית. We lie loudest when we lie to ourselves. אנחנו משקרים הכי גבוה שמשקרים לעצמנו. זה השקר הכי עמוק. כשמשקרים לעצמנו מול המראה, זה השקר הכי עמוק, הכי רועש, הכי כמובן מסוכן. אז, אבל בכל זאת, האחים צריכים לשקר, ויצבו על יוסף לאמור, ויחי סביבה לפני מותו לאמור, כל תאמרו לי יוסף, אנא שנא פשע אחיך וחטאתם, כי רעג מלוכה, ויתה שנא לפשע עבדי אלוקי אביך, וייף כי יוסף בדברה מיתה. אוקיי? אז משקרים לו, ומצווים לו שיעקב ביקש בעצם מיוסף, דרך האחים, לסלוח להם, שזה לא קרה. ויוסף בחר, ודרך אגב, יש פעם אחרת שפולחנצי נתן לנו שיחה על 5 פעמים בסוף ספר בראשית שיוסף בחר. ופולחנצי נבחין בין 5 סוגים של בכי. לא ידעתי שיש 5 סוגים של בכי, אבל זה 5 קריאות של יוסף, זה סיפור אחר. כן, כן, אוקיי. יש המון חפיפה, כן. אוקיי, יפה מאוד. אוקיי. אבל למה האחים חשדו ביוסף? מה גרם לחשד הזה? יש איזה חשד, ברור שזה בעקבות מיתת יעקב, ויש איזה אירוע או משהו. אז רש"י מביא די אחת מהמת רש"י. אם אתם לא שומעות, רק תגידו לי, אני פשוט לא רוצה לנגוע במיקרופון, אבל... אוקיי. מה? אם יש, אני אנקה אותה. אוקיי, תודה רבה. אוקיי, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, מספר 2. מה היו ויראו? מה ראו? אז הפשטות היא שראו שיוסף עושה פרצופים, עושה להם עיניים, כן? קוראים לזה באנגלית death glare, כן? הסתכלות מוות. כן, אני לא כל כך טוב בזה. יש לכם לטוב, כן? death glare. כל מוסד צריך death glare. מי נותן את ה-death glare פה? מי מסתכלת לכם כאילו שאתם בנות לא טובות? זה לא ברכה, ברכה היא נעימה מדי. מי נותן את ה... אף אחד? טוב, אצלנו זה אלי וובר, האבא של רחל. אני יודע, אסתכל עליך, איך שאתה עמיד לבית, כן? אם תשאלת, עשית משהו לא נכון, דארת ויידר, כן? דן, 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 דן. אז זאת הסיבה שמגדלו זה מקום כל כך סימפטי, כי אין death glare. אז כנראה שראו את יוסף נותן להם את העיניים. אבל לפי המדרש ראו משהו אחר. מה ראו? רש"י מביא את המדרש, הכירו במיטתו, תודה רבה. הכירו במיטתו אצל יוסף, שהיו רגילים לסעוד עמו על שולחנו של יוסף, והיו מקרבן, ושבית יעקב לא קרבן. בדרך כלל, כל האחים אכלו יחד עם יוסף, שבו יחד, אכלו ברגרס בר, כולם ביחד. כבר יעקב מת, אין ברגרס בר ואין הזמנות. כולם אוכלים לבד. את השניצל תירס. אוכלים לבד. רש"י ממלא את התמונה. מה כתוב במדרש ממלא את התמונה? רבי לוי ביצחק, מספר 3. רבי לוי אמר שלא זימנו לסעודה. זה מה שמופיע ברש"י. אבל רבי תנחומה במדרש, רבי תנחומה זה מדרש רבי תנחומה, כאן הוא מובא במדרש רבה, הוא מרחיב מה באמת קרה. אמר רבי תנחומה, הוא לא נתכוון אלא לשם שמיים. מה הכוונה של יוסף? מה החשבון של יוסף? אמר, לשעבר אבא מושיב לי למעלה, מי יודע שהוא מלך ולמעלה ראובן, שהוא בכור. בדרך כלל אבא מושיב אותי לידו בראש השולחן, כי למרות שיהודה הוא מלך וראובן הוא בכור, אבא לוקח את הבחירה, שוב פעם, אבא אולי עושה את עוד שנייה, בכל זאת, לא ישים אותי. לא יתנקלו אליי, כי אבא מחליט מי יושב איפה. אוקיי? ועכשיו, איני בדין שישב למעלה מהן עכשיו, שאין אבא ואני מסדר את האוכל, אז זה לא מתאים שאני יושב לפני ראובן ולפני יהודה, אוקיי? מצד שני, אני מלך. אז אני חייב לשבת בראש השולחן, אז אני לא יודע מה לעשות. אז בואו, מה עושים כשיש קונפליקט? דבר אחר כך, אחר כך, יש שתי אופציות. כן, בריחה.
או תקשורת.
זה בוחר בבריחה. נדבר קצת על תקשורת אחר כך. והוא נקבל לשם שמיים. יש פה טרגדיה. אז בואו נראה את הסיפור השני, כי הטרגדיה דומה. מה קורה בסיפור השני? ביצחק אמר, לא האוכל. אתן זכרות שהלכו לקבור את יעקב? אז כולם הלכו לחברון, פה. יוסף עולה על, אני יודע, קו 60, כי זה כבר אין קו 60, אז 347, מה לוקח לישראלים? כן, משם. וצפון על השכם. יוסף אומר, אני רוצה לבקר את הבור שלי. הפסיכולוג של יוסף אמר לו, אתה תגיע לארץ, הגיע הזמן לסגירה. אתה צריך לזכור את הטראומה הזאת. תלך למקום הטראומה ותזכור את הטראומה. אז יוסף הולך לבור, לראות את המקום שבו נמכר. שבו ככה נזרק לנחשים. ומה הם חשבו? הם חשבו שיוסף הולך חזרה to the scene of the crime, למקום הפשע, כדי להתחיל לנקום בהם, להתחיל את המסע הנקמה שלו. כן, משהו סטייליסטי, כמו בסרטים. כן, באטמן חוזר, יוסף ריטרנס, כן, יוסף חוזר למקום הפשע. הוא רוצה להתחיל את כל העסק הזה בצורה כאלה סטייליסטי, הוא רוצה. יש לו אירוניה, חוש אירוני. שוב פעם, יוסף מתכוון לשם שמיים, הם חושדים בו כל מיני חשדות, חשדות רעות וכוונות רעות. מה קורה כאן? מה חסר כאן? חסר כאן שני דברים. אני קצת מוסיף על רב ליכטנשטיין, אבל זה בעצם רב ליכטנשטיין, הוא עושה איזה משהו קטן ממני. יחסים בין אנשים, הורים, ילדים, בעל ואישה, חברים, חברות, עמיתים בעבודה, יחסים בין אישיים, מבוססים על שני רכיבים. ואם הרכיבים האלו קיימים, אז היחס והקשר הוא בריא וקיים ועמיד. אם חסרים, אז היחס הזה ייפול. קודם כל, אמון. Trust. ברגע שאין אמון, היחס הקשר נופל, קורס. אמון זה ביסוד, זה הרב חסידי דיבר על כך, ביסוד כל היחסים בין אנושיים. וקודם כל, זה חשוב מצד האדם, לא לאבד אמון, באמת לא לקחת צדדים שמאבדים אמון. תחשבו על כל האנשים שהכרתם בחיים, הורים, מורים, מדריכים. בטוח לי שלכל אחת היה סיפור שאיזה מדריך, הורה, מורה, איבד אמון אצלך. שהוא עשו משהו לא כנה, לא אמיתי, מנצל, משקר, ואז הכל נפל. כל הקשר קרס. אני לא יכולת, אני זוכר, בכיתה ת' אני זוכר, הרב שלי עשה משהו ובשל איבדתי כל אמון. ולא יכולתי להמשיך איתם. כי הוא עשה לי משהו, הוא לא סיפר לי משהו, הוא עשה אשים מאחורי גבי, אז לא יכולתי להמשיך. אז כהורה, כבעל טרוסט, ברגע שמאבדים את המטבע הזאת, את הכסף, זה כמו מטבע, מה שקונים משהו מטבע, קונים יחסית, לא קונים, אלא מייצרים. ואין להם אמון. כי הם לא היו ביחד 22 שנים. אז אמון נוצר מקשר וקרבה, אחד רואה את השני, ולומדים את השני, ומכירים את השני, וגם אם עשית משהו, והייתי חושב, למה היא עושה את זה? אבל אני מכיר אותך, ואני מכיר את מחשבותייך, ואני מכיר אותך, אני יודע, בעצם התכוונת למשהו, וכנראה שלא הצלחת. ברור שאני מכיר אדם, ואני מכיר את הטוב שבו, את היושר, אז אני יכול להביא כל מיני סיבות, למה היא והוא עשו משהו, שכנראה זה לא טוב, כנראה זה פוגע, אבל אני מאמין בהם, שכנראה התכוונו למשהו, ויצא משהו אחר, ואני לא מבין משהו. זאת, מה?
ממש אני לא מבינה בכל הסיפור, אולי זה קצת לא קשור, בקטע של האמון בין האחים ויוסף, אני יכולה להבין למה יוסף לא יהיה אמון בהם, אבל הם פעם אחרי פעם חושדים ויוסף חושדות מאוד מאוד חזקים וכואבים, ואין להם שום בסיס לחשד הזה. יוסף פעם אחת לא הראה צד של נקמנות,
נכון,
עינה, וכאילו למה...
זה רק מחזק את מה שלחזין אמר, שאף על פי. שכל הזמן הוא סימפטי, ואף פעם לא נוקמני, בכל זאת, ברגע שאין אימון, ואין אימון בגלל הריחוק והפירוד של כל השנים, אז חושדים, נכון, הפניקה והחשדות, הפחד גובר. נכון, נכון, אבל בכל זאת, זה בדיוק. כל שאת בקשר עם מישהו, ומדבר איתו, וכמובן זה יגיע אותנו לחלק השני של תקשורת. זה דווקא מחדד את הנקודה, שאין סיבה רציונלית, אין סיבה אמיתית לחשוד ביוסף. ובכל זאת, ברגע שאין אמון, את חושדת בכל מיני אנשים, כל מיני חשדות לא ריאליות, למרות שזה לא ריאל. רב לוינשטיין ציטט לנו את הגמרא בשבת. אם נסתכל בגמרא שבת, כולנו מכירים את המשנה בפאה. מה כתוב במשנה בפאה מספר 5? אלו דברים שאין להם שיעור, אומרים כל בוקר, פאה, ביקורים, רעיון ומחסדים, בחלק השני, אלו דברים שאדם אוכל פרטיהם בעולם הזה, והקרנקים אצלו, בעולם הבא. ואלו הן, כיבד אבאים, כיבד חסדים, הבת שלום בין אדם לחברו, תלמוד תורה כנגד כולם. אז יש כאן רשימה של שלוש נקודות של ויפת לו יחד כמוך של חסד. כיבד אבאים, הבת שלום וגמילות חסדים. יש ברייתא אחרת. נסתכל, נתחיל עם הגמרא מספר 4, זה בעצם 4 ו-6, זה אותה הגמרא, פשוט הכנסתי את המשנה באמצע. אמר רבי יהודה בר שילא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, מספר 4. שישה דברים אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיים לא לעולם הבא. אז החמש הראשונות הן די דלות, אבל האחרון קצת שונה ויש סטייה. מהן? הכנסת אורחים, ביקור חולים, עיון תפילה, השכמת בית המדרש, מגדל בניו לתלמוד תורה, ומה הדבר השישי שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא? דן את חברו לכף זכות. מי שלא כשאינו חושד, אלא נותן לאדם בנפיט את דן לכף זכות. שואל את הגמרא בהמשך. אוקיי. הגמרא שואלת, אני לא אקרא את כל הגמרא, על הבדל בין שתי הברייתאות. כי הברייתאות, הרשימות, הן לא זהות לגמרי. בסוף הגמרא, מספר 6, שורה שלישית. בברייתא אחת כתוב, דן את חברו לכף זכות. במשנה בפאה כתוב, הבת שלום. אז מה ההבדל שבברייתא אחת כתוב, דן את חברו לכף זכות? ובמשנה שאנחנו מכירים, הבת שלום, בין אדם לחברו, במשנה בפאה. מה ההבדל? שורה שלישית, מספר 6, דן את חברו לכף זכות. בכלל הבאת שלו. זה מתוך שהוא מכריעו לזכות, אז יש שלום ביניהם. זאת אומרת, הם לא שונים. איך אני מגיע לעולם של שלום, ליחסי שלום, ליחסי חברות? איך אני מגיע ליחסים טובים ובריאים? אני לא רק שאני לא חושב באנשים, גם כשיש סיבה לחשוד, אני נותן לאדם את הקו זכות. אני חושבת על אנשים בצורה טובה. למרות שמשלמים מחיר, כי אם כל הזמן חושבים על אנשים בצורה טובה, אז אני אביאות מסיימת. אז אני מוכן לשלם את המחיר הזה כדי לחיות בחיים של שלום ונימות. זאת אומרת, חיים שלנו זה תמיד מחירים. כל יחסים זה מחירים. יחס בעל אישה זה גם מחירים. צריכים לשלם מחירים כדי לקבל כל מיני יתרונות וכל מיני הטבות. כי אין שום יחס, אין שום קשר, אין שום משהו מושלם בחיים. הכל זה מחירים. אז אני מוכן, כן, אנשים שואלים, כשאני בא לדלת, אז יש חובה מן התורה לתת צדקה. מי שאינו נותן צדקה ואני שמושיט יד, הוא עובר על מצוות עשה דאורייתא. כתוב פתוח, תפתח את ידך, להכריח להניח. אם את לא נותן, את עוברת על מצווה. אי אפשר, אסור לא לתת. אני לא נותן 100 שקל לכל, אני נותן מה שאני יכול, אבל אני תמיד נותן, אני אף פעם לא מסרב. יש אנשים שבאים לדלת שהם אינם עניים. אז אני מעדיף לתת ל-20% רמאים, כדי לא לעזוב את העולם הזה עם עבירה שלא נתתי. אני מעדיף לקיים את המצווה בצורה מקיפה, גם במחיר של נתינה לסמכות. כמה אני מגיעים לבית שלי כל חודש, אני יודע, לא חשוב. כמה אני נותן גם סכום לא גדול. אז אני מוכן, זה יעלה לי בחיים 10,000 שקלים אולי, שאני נותן לאנשים רמאים, אולי וזה לא, אולי זה 1,000 שקל. אני מוכן לשלם כרגע 1,000 שקל, להבטיח שאני לא עובר על עבירה הזו, שאני יכול להגיד בשמיים, הקדוש ברוך הוא, קיימתי מצוות צדקה כמיטב יכולתי, ולא אמרתי לא לאדם הגון. למרות שהמחיר הוא שאני חייב לשלם לכל מיני אנשים שאולי אני לא בודק אדם מספיק. כי זה מחיר. אז אני מוכן לחיות חיים של נאיביות, ולחשוב טוב על אנשים, ולראות את העולם בצורה חיובית, ואנשים בצורה חיובית, למרות ש-15-20% מהאנשים ינצלו את את המחשבות הטובות שלי, את הכוונות הטובות שלי. כי אחרת, אני חי בעולם של עוינות, ושל התנגשויות, ושל עימותים, ושל... אני מעדיף לצייר את העולם שלי כעולם של שלום ושל עימות. כי אחרת כל העולם הופך להיות כעס ורוגז וכעס. יש ביטוי, אחד מהמשוררים האנגלים, הידועים הגדולים, ג'ון מילטון, שהיה מאוד מאוד מעריך, הוא פעם כתב, "The mind can make a heaven of hell and a hell of heaven." המוח יכול להפוך את הגן עדן לגיהנום וגיהנום. את לא בגיהנום, את לא בעולם שלנו, את לא בשמיים, בגן עדן. תלוי איך את מציירת את המציאות. המציאות היא תוצאה מאיך את מצייר, מאיך אני מעציב אותו. אז אם אני חי בעולם של דם לקו זכות, העולם הופך להיות עולם יותר טוב. ויש אימון, ויש קשרים, ויש גם אנשים שינצלו את הנפש. ברור שיש אנשים שינצלו אותי. בסדר, אני אנסה להתכונן. אתמול קיבלתי טלפון מאיזה חברת טלפון וחברת אינטרנט, כל הזמן מרים לי טלפון לשווק ולעשות לי, אז יש לי פתרון. אני אומר לי, אני לא יכול לדבר עכשיו, כי אני באמצע ישיבה, תן לי את הטלפון. הוא אומר, אני לא יכול, אני במוקד. אני אומר, תן לי את הטלפון אישי שלך, אני אתקשר לך בבית לדבר על ההצעה. הוא אומר, תדבר איתי בבית, את הטלפון הפרטי שלי? אמרתי, בדיוק. אז אני זוכר את הטלפון. אני לא רוצה שתקשר אליי בטלפון האישי שלי, אני אומר, ואז הם תופסים באמצע, אז אני מבין את זה, רואה את הטלפון. זה הפתרון שלי לטלמרקטינג כל הזמן. כן, תעלה את הטלפון שלך, את הפלאפון שלך, 0-5-4, אני אתקשר לך הערב ונדבר על ההצעה הזאת. אז רואים שאני שומע את הפרטיות שלי, כמו שאת שומעת, אתה שומע את הפרטיות שלך. בסדר, אנשים ינצלו אותי, בסדר, זה מחיר. אבל מה שאני מקבל, הרווח, הוא גדול, כי אני חי בעולם של אימון ושל... זאת אומרת, אימון זה two-way, זה two-study. מצד אחד, אסור להבין אימון, וצריכים להיות מאוד מאוד זהירים. מראית השם עוד כמה שנים תתחתנו, תהיו אמהות בעזרת השם, אז בעצם ילדים בני 5 ובני 6 בסדר. אתם סיפורים ווידאוים וגלידה. אבל רק שמגדלים ילדים בגילים יותר מתקדמים, צריכים להיות מאוד זהירים, לא לשקר ולהיות שקוף. ואפשר להגיד, אני לא מדבר על כך איתך או איתך, כי זה משהו שאנחנו מדברים בין הורים, אבל לא חס וחלילה לשקר ולנצל, כי אז בעצם הכל הולך לאיבוד, כל הקשר נקרס. ונקודה שנייה, מצד שני, מצד המקבל, זה לחשוב טוב על אנשים. לתת להם קרדיט. לא לחשוב שאת החכמה היחידה בכיתה, וכולם טיפשיים, וכולם כך מטופשים, ואנשים בדרך כלל הם אנשים איכותיים, וטובים, ורצון טוב, ומוכשרות, וכמובן, הרכיב השני זה תקשורת. וכאן גם חסר תקשורת. יש כאן שני אירועים. ויוסף בעצמו צריך לדעת שיש כאן דרך לגשר, לדבר איתם, לשתף אותם עם הקונפליקט שלו. אני רוצה להזמין אותך לשולחן שלי, אבל אני לא יכול. בדרך כלל זה עצה טובה. בדרך כלל כשיש קונפליקט בחיים, וקונפליקט זה לא סימן של קריסה, קונפליקט זה סימן של אני רוצה לעשות שני דברים, ואני לא יכול לעשות שני דברים. אני רוצה להיות ביד. יש לי קונפליקט. אני רוצה להיות בית מדרש כל היום. אני רוצה להיות בבית כל היום. כי יש אנשים שאני רוצה להיות איתם כל היום בכל המקומות. אז יש לי תמיד קונפליקט, איפה להיות. אז אני מסתדר לעצמי איך לפתור את הקונפליקט. אבל יש קונפליקט. אם אין לי משפחה חס וחלילה, אין קונפליקט. יכול להיות בית המדרש כל הזמן. אם אין לי בית המדרש, אז יכול להיות משפחה כל הזמן. אז הקונפליקט הוא סימן לכך שאני רוצה להיות שניים. אני רוצה, אם אני יכול לשוות את עצמי, לקלור מייסלף, אז יופי. כמו שתרגל אחד ילך לבית המדרש, כמו שתרגל השני ילך לבית. אבל לא יכול, אז יש רק אחד, להתחייב להיות בשני מקומות, אז זה טוב. אז לשתף אנשים מהקונפליקט. לתת להם, אני לא מסרב, אני לא נמנע בגלל שאני לא רוצה, בגלל שיש לי משהו אחר יותר, לא יותר חשוב, אלא משהו שכרגע אני. כל פעם שבחור ניגש אליי ואומר שהוא רוצה לדבר איתי ואני צריך לצאת, אני מסביר לו כדי שהוא לא ייפגע. אני לא רוצה שבחור יחשוב, הנה, אני רוצה את הזמן של חרב תארגן עבור את הבורך עם בני. לא, אני חייב כי הבן מחכה, אשתי מחכה, אני צריך את הטלפון. אני רוצה שהוא ידע שאני לא סתם מצפצף בו. אז יוסף ואחים, אין כאן תקשורת, אין כאן דיבור. הדיבור היחיד הוא דיבור של שקר. למה? כי שוב פעם זה קשה. אז הפתרון בחיים הוא יחסים כל הזמן תקשורת, ותקשורת לפעמים קשה. הרבה הרבה יותר קל לטטא הדברים לא נעימים מתחת לשטיח, ולא לדבר עליהם, ולהתקדם, והלאה, 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 אבל לא מתקדמים ולא בונים יחסים ככה. בונים יחסים, get it out, נדבר, כל אחד שומע את השני, כל אחד מבין את השני, את הפרספקטיבה של השני, ולמרות שלפעמים אי אפשר לצל שלום, אי אפשר להכריע, כי את חושבת ככה, ואני חושבת ככה, ואת רואה את המציאות ככה, ואני רואה ככה, בסדר, לפחות שאני יודע אחד, ואת יודע איך אני, ורצון טוב יש משני הצדדים, אלא שכל אחד מאבד את הנתונים בדרך אחרת. אוקיי, זה מה שבלחסין סיפר לנו בעניין הזה של יוסף ויחב. הוא גם דיבר על הבכי של יוסף, אבל כרגע אני רוצה לבוא למשהו אחר. אוקיי, בתחילת המקורות, זה מה שאני רוצה לדבר. יש קצת השפעה של ראשי ישיבה, אבל זה נושא די חשוב שאני רוצה לספר עליו בלי קשר לראשי ישיבה. יעקב קורא לבניו ומאסף אותם לתוך החדר. והפסוק מדגיש, שיעקב הדגיש, הפסוק מצטט את יעקב עצמו. היקבצו, היאספו ואגידו לכם, מספר אחד, דף ראשון, צד אחד. היאספו ואגידו לכם, תתאספו, תתכנסו. שורה שנייה, היקבצו ושמעו, קבצו ושמעו בני יעקב. למה יעקב מאסף אותם? למה יעקב מקבץ אותם? היקבצו ושמעו, התאספו ושמעו. והשאלה מתחדדת לאור העובדה שיעקב לא רק מחלק צל"שים, הוא גם מבקר. והביקורת שלו נוקבת. הוא מבקר ראובן, הוא מבקר שמעון ולוי. לא היה יותר מתאים לקרוא לכל בן לאיזה מפגש אישי ואינטימי, כל בן ליד המיטה שלו, כל בן מקבל את הצבא האחרונה והדרכה האחרונה והשבח האחרון והצל"ש האחרון, ואם יש ביקורת אז אפשר לתת ביקורת, אבל בצורה ככה צנועה, ואף אחד צריך לשמוע, שאף אחד לא ייפגע. כך אני הייתי עושה, כך כל אחד הייתי מצפה. במקום לאסוף את כולם ולהדגיש את זה, היאספו ואגידו, היקבצו ושמעו. למה האסיפה הזאת? מה הכוונה, מה המגמה של האסיפה הזאת? אז התשובה ברורה. התשובה, אני לא חייב לחדש אותה, אני רוצה לחדד את הנושא. התשובה היא כי יש כאן בעבר בפרשת ויחי. עד פרשת ויחי יש יחידים אידיאולוגיים שמנחים את האנושות ובונים את האומה ובונים את המשפחה, אם זה אברהם, אם זה יצחק או יעקב, ומי שלא שייך מואף. ישמעאל, כי ביצחק יקרא לחזר. פרש את בן המאזות. עשיו נפרש. יש גם בחירה, וכמובן בבחירה יש בחירת אחד מול האחרים. עכשיו פעם ראשונה יש אוסף, יש מקבץ, יש קהילה, יש ציבור, יש הרבה אנשים. יש עכשיו שבט ומשפחה, ועוד מעט השבט הזה תגדל להיות אומה. יש עכשיו 70 פלוס, כלומר זה לא 70, לא שידעו 70 אנשים, 70 כוכבים, 70 שחקנים. יש הרבה אחיות ובנות, לא 70 אנשים ידעו לנו סביבה. 70 אנשים עם שמות ידועות לנו. כן? הרשימה של פרשת ויגש זה רק הבנים והבני בנים. גם היו בני בנות, ואחיות. אז משום מה לא נספור, זה לא חשב כרגע, אבל זה היום 300-250 אנשים, עוד מעט יפכו להיות 3 מיליונים, 3.5 מיליון אנשים. עכשיו יש כיוון, יש אנשים שונים, זה לא סתם אדם אחד, אישה אחת, או אפילו 4 אנשים. יש עכשיו ציבור, קהילה, גיוון. איך אתה מתייחס לגיוון? איך אתה בונה ביטוי, שלדעתי זה הביטוי הכי הכי זו, כי משתמשים בו הכי הכי הרבה. ואחרי שמשתמשים בו, אף אחד לא יודע למה זה מתכוון, וזה מזיל את מרוקן, את המילה אחדות. מה זה אחדות ואיך בונים אחדות? אני רוצה לספר קצת מה זה אחדות בצורה משמעותית, ולא סתם אחדות, אחדות, אחדות. מה זה אחדות? אבל שואפים לאחדות פרשת ויחי. כל הנושא הזה לא רלוונטי לפני פרשת ויחי. וכדי לאחד אותם, צריך לראות אותם יחד, בתוך אותו חדר, שכל אחד ישמע את הברכה של השני, וגם את הביקורת של השני. הגמרא בברכות אומרת, במספר ג' עוד ג', מי שרואה אוכלוסייה ישראל, מי שרואה 600,000 יהודים, אני, כשאני קורא את הגמרא הזאת, אני חושב, מה חשבו אבותיי כשקראו 2,000 שנים את הגמרא הזאת? אני זכיתי בארץ לראות 600,000 יהודים ביחד. בעיקר בלוויות גדולות. בלוויה של רב עובדיה יוסף היו 800,000. אבותיי פשוט לא דמיינו לעצמם. כמה, מה עשה שהוא? 80,000? 100,000? כמה אנשים היו בווילנה, בוורשה? ביחד, הם היו, אבל מתי התעסבו, מתי התכנסו? בראש שלא הגיעו ל-500,000, חצי מיליון. וברוך השם, חלק מלחיות בארץ בעידן המודרני שיש את זה ביחד לזה. לצערנו בלוויות, אבל יש כאן איזה פן לא חגיגי, פן חזק. בלוויות, אז יש ברכה שאומרים. נראה את הברכה עוד מעט, אבל אנשים הגיעו ללוויה וברכו. ויש שיטה האומרת שהברכה נאמרת רק אם את רואה 600,000 יהודים ביחד, בבת אחת, באותה מבט. כי בהר סיני היו ביחד על ההר. אז היו מסוקים. אנשים סחרו מסוקים. לעלות בשמיים בזמן הלוויה, להסתכל על הציבור, לברך, לקפוץ בנשינה. כן, חפילה. לרדת במסוק. ואז לעלות, זה פעם בחיים, לברך את הברכה הזאת, פעם בחיים. אתן זוכרות שברכתם ברכת החמה לפני איזה 6-7 שנים? ברכת החמה? לא, כמה הייתם? 10 שנים, זה גם 6-7 שנים, לא זוכרות. מתי מברכת החמה? פעם ב... לא יודעת. ברכת החמה זה פעם ב-28 שנים. כשהפלנטות הן בשורה איך ש... נוצרו בששת ימי בראשית. אז אומרים ברכה מיוחדת, כמה פעמים בחיים אומרים את הברכה הזאת? 2-3, זה תלוי במעגל. זה ברכה מיוחדת, זה הרגשה שזה, זה ברכה ברכה שהכל נהיה בדברו, בר נפשו, סלט, אומרים כל מיני ברכות. כן, מה הברכה הזאת? חידה, טריוויה. מה הברכה היחידה שאומרים פעם בחיים? רק פעם אחת. מה? לא, אפשר לקדש, אפשר לקדש. הברכה היחידה, זה לא בדיוק יחידה, הברכה היחידה שאומרים פעם בחיים זה ברכה על קידוש השם. מי שמקדש שם שמיים ומוסר את נפשו על קידוש השם, מברך לקדש את שמו ברבים. כן, יש דווקא סיפור מאוד 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 מעניין. על יהודים בגטו קובנה שהכניסו אותם לתוך הרכבות ועלו שאלה איזה ברכה לברך כי כבר ידעו מה סופם אבל אין מסורה כי מי שביצע את המצווה הוא לא קיים למסור את המסורה אז לא יודעים, אז לא ידעו אז איזה דיון על הרמפות שם על הרכבות איזה ברכה לברך ויש מחלוקת יש שטוענים שמברכים ברכה ארוכה, עם הרבה באמצע, כמו לכאן שמה שנתת בי. והפסק הוא שמברכים ברכה קצרה, ברכת השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לקדש את שמו ברבים, כמו שאומרים כל יום בקורבנות, ומקדש את שמו ברבים. המצווה האחרונה שאתה מקיים בחייו, ברור שרוצה לקיים את המצווה בצורה הכי מודרת, עם ברכה, עם כוונה, עם... שמעת פעם על הבדיחה? לא שמע. זאת הבדיחה היחידה ששמעתי כשהייתי בישיבה הקטנה. הלכתי לישיבה חרדית, לישיבה קטנה. אז הברכה היחידה, הבדיחה היחידה ששמעתי. יהודי יושב בבית המדרש, גוי נכנס לתוך הבית המדרש, אומר, אני שונא אותה, כל היהודים, אתם כלכלים את העולם, אתם שורש הפשע, שורש הרע, הוציא את החרב, ועוד מה הורג את היהודי. יהודי אומר, בסדר, אני מוכן לקבל את הגורל שלי, ותן לי כמה דקות להתכונן, וככה, להתכונן לפני שתרוג אותי. בסדר, המפלצת הזאת בכל זאת, יש לו לב, אז אומר, בסדר, קח את החמש דקות שלך, היהודי פותח את הגמרא, ומסיים את המסכת שהוא לומד, ואומר, אדון הלך מסכת בחרץ, ואדון הלך, וגם מסתכל עליו, וואה, זה באמת תשוקה, התלהבות דתית, הוא מתחיל להירשם ליהודי הזה. אחר כך היהודי עומד, ואומר, 18, תפילה אחרונה, מועד מנחם לך, שים שלום, מסתכל עליו, איזה מסירות נפש, איזה גבורה, אני עומד להרוג אותו, והוא ככה, כל כך דבוק ברוקף, אחר כך יהודי מניח תפילין, הגוי שואל אותו מה זה תפילין, יהודי מסביר לו, יש שם פרשיות, יש שם קבלת מלכות שמיים, הגוי הזה יושב שם אחריו, וואו, באמת היהודי הזה מרשים. בסוף היהודי אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוות וציוונו לקדש את שמו ברבים. הגוי אומר לעצמו, אני לא הורג את היהודי הזה. הוא כל כך תמין, הוא כל כך ישר. שם חזרה את החרב ויוצא מהחדר. איזה אחרי כמה שניות הוא שומע מישהו מצפצף לו, ואחריו, נו, אני לא רוצה להפסיק את הברכה, כן, כבר בכלל, נו, הוא כבר אומר את הברכה, אז אי אפשר להפסיק. נו. לא בדיחה ש... זאת ההומור של הישיבה, כן. כן, עשו לברך ברכה לבטלה. אוקיי, טוב. אז הרואה לסי ישראל. איזה ברכה אומר? ברך לך לרזים. שכשם שאין דתם דומה זה לזה, כך אין פרצופיהם דומה זה לזה. בנות, דמיינו לעצמכם עולם שכולם דומות זה לזה פיזית. סיוט. זה טוב שאנחנו שומעים. זה טוב שאת שונה והיא שונה ו... הוא מתאהב בה, והוא מתאהב אישה אחרת, כי אחרת יש תחרות, ואחרת יש... זה טוב שיש פרצופים שונים, שהראייה פיזית, הוויזואלית שונה. ואנחנו אומרים בברכה, כשם שאין פרצופיהם דמות זו לזו, כך אין דעותיהם דמות זו לזו. שזה טוב שהקדוש ברוך הוא יצר גיוון בדעות, במידות, באישיות. הקדוש ברוך הוא בחוכמתו יצר אותנו שונה, והוא רוצה שנהיה שונה. ומברכים אותו, כשרואים אוכלוסי ישראל, מברכים אותו, שיוצר אותנו שונים. אז מה זה אחדות? איך חיים ביחד למרות השונות? אז אני בונה לכם סולם. סולם עם דרגות. דרגה ראשונה, דרגה שנייה, ודרגה אולטימטיבית. מה זה אחדות? דלילה, בנוסף לביטוי הזה, אחדות, אחדות, מה זה אומר? איך אני מגיע לאחדות? איך אני חי את זה? כי זה ערך, אבל איך משיגים את הערך? יש שלוש רמות. רמה ראשונה בסיסית, סבלנות. את אדם סבלני, לשחק עם אחרים בארגז החום, לדעת שצריכים לפנות מקום לכולם, ואם חיים בעולם, בלי סבלנות, ושכולם צריכים להיות כמותך, וצריכים כולם לעשות מה שאת רוצה, יודעים על כמה שזה מצבן, יודעים על כמה. יש לנו חוק בבית, כמובן כבר היינו ילדים קטנים כל כך בבית, אבל כשגידלנו את המשפחה, היה חוק מהחוק, כל אחד צריך חבר חדר. אין אדם בחדר שלו. תלוי כמובן באח ואחיות. זאת אומרת להיות, למה? כי מי שחי בחדר עם מישהו אחר או מישהי אחרת, יודע איך להשתתף, איך תשאר, איך להיות. זה מאוד קשה. אם לא עוברים את החוויה הזאת, אני תמיד כל הזמן מסתכל על הבחורים נכנסים א' ולא לבית המדרש בשבט הר ציון, ואני יכול להצביע, הוא לא היה יחד עם מישהו בחדר. למה? כי הוא התרגל להיות במקום שיכול להשתלט על כל התנאים, על הרעש, על המזגן, על המקום, הוא רגיל למקום שלו, ופתאום נכנס לבית המדרש של הגרושים, 450 אנשים צועקים, והוא פשוט נבהל. אבל זה החיים. אף אחד לא יכול לעשות control על environment. אתה תמיד יושב על יד מישהי שמצבנת, או מישהו עם המסטיק, או עם המסגן, או עם הפלאפון, או עם הצ'קה צ'קה צ'קה, ותמיד יש, נו נו, תמיד יש מישהו, מישהו נתן, נתן לי את הבקשה שלי, כן. תמיד יש אדם ככה בשורה ראשונה, בכל כיתה יש אדם. ומי שלא יכול להתמודד ולהצליח ולעשות בסדר, בכל אחד יש את הדברים המשוגעים, את הסגנונות שלו, בסדר, אבל לתת מקום לאחרים. זה משהו מאוד מאוד בסיסי, וזה לא אידיאולוגי. זה בין אישי, זה דינמיקה בין אישית. זה לא אידיאולוגיה, זה לא עניין של אידיאולוגיה, זה פשוט לדעת לתת מקום לאחרים, שוב פעם, כי הרווח של לקבל אנשים, ולדעת לחיות עם אנשים, גובר על המחיר. יש מחירים, ברור שיש מחירים, שזה משגע, וזה מפחיד, וזה... מצד שני, מה הפתרון? לברוח כל הזמן לחדר שקט? המחיר, להיות בחדר... אני עושה עכשיו עם בחור בישיבה שה... נטיות שלו, החברתיות, זה תמיד לברוח, הוא רוצה את השקט, הכלים החברתיים שלו, לא כל כך מיומנים, בוא נגיד. ואני אומר לו, אני יודע את המסלול שלך. המסלול שלך תביא אותך בעוד 20 שנה, להיות יחד בלילה, קורא ספרים כל הלילה. לא תהיה לך משפחה, לא תהיה לך אישה, לא תהיה לך חברים, ואני לא רוצה את החיים הזה עבורך. אני רוצה חיים אחר. וכדי לקבל את החיים האלו, אני מחייב אותך לא לברוח מבית המדרש, וזה שתלמד קצת פחות. כי תמיד אפשר לברוח למקום שכן. יש מספיק מקום, גם בארץ הקטנה שלנו. אבל אני לא רוצה שתגיעו למצב הזה שאין לך שם אנשים, כי את מסמנת אנשים שזה כל הזמן. בסדר, אז לחיות קצת, לדעת לחיות, כן? אני, יש לי רקורד בבית המדרש כבר קרוב ל-40 שנה. יש תמיד מה שאני קורא להם את הצויקים. את האנשים שכל הזמן צועקים ואומרים, אה, מרוויח, החזנים הגדולים. ואתה יושב שם, ואתה מנסה להבין את התוצאות, פשוט בלתי אפשר. אה, מרוויח, מרוויח, צועקים ככה. זה משגע. אני אף פעם לא אמרתי לבחור להיות בשקט. אני זוכר, אני זוכר לקרוא כצעיר. אני זזתי, עברתי למקום אחר. כי אני לא רוצה לקחת על עצמי לצמצם ולשתיק מישהו. זה הביטוי שלו, שזה היה הביטוי שלו. כמובן, אני קצת בריחה, לא ברח. לפעמים ברחתי למקום אחר, לחדר אחר. התרחקתי מאותו אדם. שמתי קצת אוזניות, אלה של עושים אוזניות. קצת סבלנות, קצת להיות סובל, קצת להיות אדם סבלנות, patience, forbearance, יכול לקבל קיבולת. זה כלי מאוד 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 חשוב בחיים. Tolerance. לסבול, קיבולת, לא לכעוס, לא כל הזמן להיות עצבני. לא לקבל, להיות ספנג'. לדעת, לספוג, ספוג. כן. הרמה השנייה, מה שאני קורא ספשליזציה, זה ביטוי בעברית, ספשליזציה? לא, לא כל כך. אוקיי, התמחות. מה זה התמחות? אוקיי. אני אוכיח לכם בצורה מאוד מאוד גרפית, אוקיי? כולם תסתכלו על השעון. 5, 4, 3, 2, 1. בחמש שניות האחרונות שספרנו, התפיסו ספר חדש בבני ברק על איזה מסכת. תסתכלו אחר כך על השעון. 5, 4, 3, 2, 1. התפיסו עוד ספר. 5. כל חמש שניות מישהו בבני ברק מדפיס ספר על ש"ס. כי נוצרה חברה שמשקיעה כל משאביה בתלמוד תורה. האם זו החברה שלנו, אם כל אחד כאן תבחור בדרך הכי מזל? קודם כל, יש לי עוד מי שבוחרת, תבוא עליה ברכה. זה גם דרך להגיע לגן עדן. אני אומר לבנים שלי, אם תבחרו חיים חילוניים, זה ישבור אותי. אם תבחרו להיות חרדי, אני אעשה אותך לבני ברק. בשמחה גדולה, בצהליים, זאת הדרך שלכם. כי זה דרך אלטרנטיבי להגיע לגן עדן. אשמח מאוד. אבל בוא נניח שכולנו נשאר בתוך החברה שלנו, פחות או יותר. אבל הספרים האלו שמדפיסים, והתורה שמפיצים, והכבוד התורה שמגבירים, והאווירה שיוצרים, והדף היומי, זה בעצם עוזר לנו, זה משאיר אותנו. ולדעתי, זאת אחת מהכישלונות הגדולות של הציבור הדתי-לאומי. כאילו, איזה רבנים יש לנו? רב קוק, רב סולובייצ'יק, רב סתיו ורב זקס. כל השאר הרבנים הם לא משלנו. הם גם משלנו. החפץ חיים, ואור שמח, היי, הלכו עם זקנים, עם איזה כובע שחור. כן, זה היה לפני השואה, לפני מדינת ישראל. הם גם משלנו, וגם הרבנים המודרניים שלנו, למרות שאני חולק על כל מיני עניינים אידיאולוגיים. אבל ההשקעה בתורה, והמסירות נפש ליראת שמיים, זה ברור משלנו, אם אתה מציע, ומציג איזה צוות של ארבע רבנים, לך תוכיח לנערים, לצעירים, שיש לנו איזה עולם רחב ועשיר של תורה. מי שגדל בעולם חרדי יודע שיש מאות מאות רבנים שהוא מכיר אותם משימות. את הרב הזה, את הרב הזה, את הגדול הזה, את הגדול הזה. אצלנו יש שניים. אז ברור שאנשים לא ייגרו אחרי, לא יתלהבו מתורה. אז האם כל אחד פה מיני רוצה להיות חרדי? אני חי בעולם אחר. אבל אני יודע שמי שבונה לעצמו בקהילה. רק טופים, ארבע אנשים ינגנו בטופים. רק פיאנו, רק פסנתר, רק רוצים גיוון כי זה משאיר. כי כל אחד משאיר את השני. הפסנתר משאיר את הטופים, והטופים את הגיטרה ואת הגיטרה. אז הגיוון יוצר משהו יותר טוב, משהו יותר אפקטיבי, משהו. וגם בצד השני. גם בצד השני. למה רק חילונים מדברים על יושר, ועל צדק משפטי וצדק חברתי? כי אצלם אין תפילין ואין מצה ואין תורה ואין כלום. אז הם תפסו את הגחלת הזאת, הכל כך חשובה של יהדות של מצה אתי מוסרי. איך אני מתקן את העולם? וזה משהו מאוד עמוק ומאוד יהודי שבער בתוכם. ואני מאוד מכבד את זה. ולצערי, בקהילה שלנו אין מספיק שיח על כך. כי נכנסנו לדעתי יותר מדי לשאלה אחת, ארץ ישראל השלם כמה סנטימטר נוכל להתיישב. וברוך השם שהם תופסים את הנושא הזה, וכל הזמן מקדמים את הנושא, כדי שאצלנו נוכל עדיין לזכור שהנושא הזה רלוונטי ומרכזי ויסודי. אין אף אחד שיכול לעשות את הכל. אין אף ציבור שיכול לעשות את הכל. וזה לא רק שאני סובל את אחים, אני מכיר שבגלל שלקחו החלטות אחרות ובנו לעצמם אידיאולוגיות אחרות, הם משאירים אותי, אני זקוק להם. אני שמח שאני בקבוצה. בספורט יש, ברוב הספורט יש אנשים שמגינים ויש אנשים שתוקפים. וזה פשוט אסטרטגיות אחרות, כושר אחר, כלים אחרים. ואין אף קבוצה שיכולה רק לתקוף או רק להתגונן. אז גם בחיים האישיים וגם בחיים הקהילתיים, הרמה השנייה היא בעצם אני מתעשר ואני מרוויח בכך שאת שונה או שהקהילה שונה. זה מה שרשי בעצם טוען. אם נסתכל חזרה לפסוקים, אני עכשיו חוזר למספר אחד, עוד א', כל אלה שבטי ישראל 12, זה פסוק חפחת, אחרי הברכות, זה 25 פסוקים אחרי ההתחלה, בינתיים הברכות נמסרו. כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם איש אשר כברכתו בירך אותם. מה הכוונה בתוספת הזאת, אשר כברכתו בירך אותם? אז המדרש, ורשי מביא את המדרש, מדהים. קצת לא מובן אפילו, אבל מדהים. קצת לא ברור מה האמירה פה. אחרי שהוא נתן כוח האריה ליהודה, וכוח הנחש לדן, וכוח הזאב לבנימין, וכוח איילה לנפתלי, חזר ונתן את כל הכוחות לכולם. איש אשר כברכתו, לשון המדרש. לפי שברכן שורה שנייה עוד בית, לפי שברכן יהודה באריה, דן בנחש, נפתלי באיילה, בנימין בזאב, חזר וכוללם כולם כאחד, ועשן אריות. כולם עכשיו אריות. עשן נחשים. מה הבלבול הזה? קודם כל מחלק תפקידים, ואחר אומר, אבל כולכם אריות, כולכם נחשים. אז מה המטרה לחלק מההתחלה? אם בסוף ירבב אותם. התשובה כל כך פשוטה. הוא כינס אותם יחד. הוא העניק ליהודה כוח אריה, לדן כוח הנחש, לבנימין כוח הזאב, לאיילה, לנפתלי כוח איילה. ואז הוא אומר לו כולכם, אם תסתתרו יחד ותבנו ציבור אחיד ומשולב, אז כולכם תהנו מכוח האריה שיש ליהודה. לא שאתם אריות. יש אריה אחד. כל הכוחות הקשורות לאריה. יש אריה אחד בו והוא יהודה. תכירו שהוא שונה, תריחו אותו, תן לו להיות אריה, תטפח את השוני בו, ואז כולכם תרוויחו מכוח אריה. אני מחלק לדן כל התכונות של נחש, תטפח את השוני בדן, תן לו להיות שונה, וביחד כולם תרוויחו. זה מנהיגות. מנהיגות זה היכול לטפח שינוי וגיוון. לא להפוך את כולם, לא לעשות המוגניות. לטפח את השוני, זה המנהיגות של הורה ומנהיגות של מורים. לדעת שכל אחת ואחת שונה. ולטפח את הגרסה הכי טובה שלך ושלך, ולא להפוך אותך לדעת את האנשים. במיוחד בגידול ילדים, זה א' ב', שכל ילד שונה, וצריכים להבין כל ילד וליבו של כל ילד. וזאת הסיבה שיעקב כינס אותה. כדי שכולם יעמדו שם בצורה אותנטית, ויכירו גם את הכוחות של כל אחד ואחד, וגם את הכישלונות. כי מי שלא מכיר כישלונות, לא מכיר את האדם. אתן זוכרות ברגע שהבנתם שהורים הם לא פרפקט? כן, את ההתגלות הזאת בגיל 15. אז מה עשו? שהורה לא יציג את עצמו כפרפקט, ואז הקשר הוא כבר בנוי לפני כן. הורה שמתחפש כפרפקט, כמושלם כל הזמן, אז יש איזה גילו, הוא לא פרפקט, צריך לבנות מחדש. הורה שכבר יודע מראש שהוא בן אדם, גם כאיתה בן 12, הורה, אבא שלי לא פרפקט, הוא אבא שלי. אז ממשיכים, מגלים קצת יותר במחור, אז אם רוצים באמת להעריך את רובן, צריכים לדעת שהוא לא פרפקט, שהוא לא מושלם, וגם את לבי וגם שלא יש לנו אדם כשונות וחולשות ו... שבריות, שבריריות. אז זאת הדרגה השנייה של אחדות. הדרגה הראשונה של אחדות זה סבלנות. ארגז חול, אין מספיק מקום, מדינה קטנה, כותל אחד. זה מדינה מאוד מאוד קטנה. בנאות חוץ לארץ. זה קצת שונה. כן? קצת בנאות חוץ לארץ לפעמים נתמות. מגיעים לפה וצועקים וזורקים אבנים וככה כל הטון וכל השיח. אני מעדיף שיזיקו על האבנים. כי זה מראה שאכפת להם. כי הם מרגישים שאני אח שלהם. ויש לנו גורל משותף, וההריגה שלנו היא קשורה, הריגת החיים, אני קשור, הוא דואג לי, והוא באמת חושב מי היה אוהב ישראל הכי גדול בבעיה הקודמת, זה הרבי מסאטמר שכתב שהשואה זה עונש על ציונות. 6 מיליון יהודים נשחטו, כותב, בגלל ציונות. זה סימן לאהבת ישראל. כי הוא אוהב אותי כל כך, והוא כל כך מודאג, שהוא יגיד אפילו דברים חריפים, כי הוא באמת, באמת דואג לי. בגלל כל הציונות החילונית. מי שמסתובב בבתי חולים בארצות הברית, שיש אלפי יהודים שם, יש צוותים של סאטמר, של חסידי סאטמר, שנותנים לך הכל. דירה, אוטו, אוכל, בגדים, כסף, לא משנה. תהיו בבית חולים 10 שנים, עלינו. כל כך בוער בהם אהבת ישראל. חסיד שזורק עלייך אבנים, בגלל שאת לא מתלבשת בצורה צנועה, אני בכלל לא מכשיר את הביטוי. ברור שלא. אבל זה סימן לדאגה ואהבה, בדרך כלל. יש אנשים שסתם עוינים ורוצים לסלוק, אבל בדרך כלל. ואני מעדיף את זה ואת הדאגה הזאת ואת החיבור הזה לחיות ביחד ולהיות כל אחד בבית שלו, live and let live, חיים שלו, חיים שלי, 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 שלך, שלך, כן. כל אחד בשלו, איך אני נכנס ואיך אני נכנס לתחום שלך, וזה תחום שלך ופרטיות, וכי בעצם זה יוצא ניתוק. וכל אחד המסלול שלו. יש בדיחה שמי שהיה מתעלף ברחוב באנגליה, מי שמתעלף ברחוב בארץ, כולם דוחפים וכולם צועקים, יאללה! אבל כולם עוזרים. מי שהיה מתעלף ברחוב באנגליה, excuse me, pardon me, careful, ככה, מאוד מאוד מנומס, וכל אחד היה אומר. בצורה מאוד מנומסת. כי לפעמים נימוס זה דרך של הרחקה. לפעמים אמירות מנומסות זה הרחקה. יש בכל לשון, אני לא אגיד, אני לא רוצה לתקוע באף אחד, באף לשון. יש בכל לשון אמירה מרחקת שהיא נימוסית. דרך להגיד אני לא רוצה אותך, אבל בצורה מנימוסית. יש גם דרך לא מנימוס להגיד אני לא רוצה. נימוס. אז זה להיות מיוחד. אז לפעמים, אני זוכר כמה שנים הלכנו לכותל עם הבחורים, ובחור אחד לקח איזה כיסא ממניין סמוך, ותמיד בכותל יש מבא כיסאות. אז לקח את הכיסא למניין שלנו, מישהו בא בצג, זה כמעט הגיעו לגרופים והפבדנו אותם. והוא היה בתחום, הגעתי לארץ, חשבתי נימא. נכון, כי אתה גר בתינק, ויש מספיק מקום לכולם, תבנה את הבית המדרש שלך שם, וזה כנס שלך שם, ואת השיר שלך שם, ותלך להר ההוא, ויש מספיק משאבים. כאן יש כותל אחד, וכולנו צריכים להסתדר באותו מקום קטן. ויש מדינה אחת, ויש מערת מכפלה אחת, ויש מקום אחת, ויש כנסת אחת, וכולם צריכים לדעת. והאחת הזאת היא בעצם חיים ביחד, וזה משפחה אחת, ויש מריבה בתוך משפחה. ברור שיש מקום משפחה שהיא לא רבה, היא לא משפחה. פשוט לא חס וחלילה, אני לא מכשיר את הביטוי, אבל את הרצון להשפיע, רצון להיות ביחד, את הדאגה הזאת. במקום הנימוס שזה לפעמים משקף חוסר אינטרס והפתטיות, כן?
אני לא
בטוחה
שזה בא
מתוך
דאגה ואכפתיות, כי יש דרך לפנות לאנשים שתהיה אכפת לך, אבל כאילו אם אתה פשוט פועל בצורה של זריקת אבנים, אז בעצם אני אסלם אותך.
נכון, והתשובה היא, יש אנשים שבאמת אוהבים אותך, וזה את הדרך הלא נכונה להביא, ויש אנשים שסתם רוצים לזור דברים, ברור. יש הרד, יש אנשים שתמיד רותחים ורוצים לפגוע באנשים, וזה הפתרון, וזה השיחה, את הפסד, את התירוץ. אבל יש אנשים שמאוד מאוד מאוד רוצים לחיות ביחד, אבל לא יודעים את הביטוי נכון. כן. יש רש"י בפרשת ויגש, אני תמיד אוהב לצטט. כן, רושמים בפרשת ויגש, כל השבטים, כל הבנים שידעו למצרים. אחד מהבנים של שמעון זה מי שמכירה? יש כל מיני בנים של שמעון, ומי זה בן שמעון? שאול בן הכננית. איזה שם זה לתת ליהודי טוב, שאול בן הכננית. אז מה כותב רש"י בפרשת ויגש? מי זה שאול בן הכננית? בן דינה שנולד מאונס של שכם. כששכם אנס את דינה, היא נכנסה להיריון. ושמעון ולוי רצו להוציא את דינה. אבל דינה אומרת, איזה עתיד יש לי לחזור עם איזה בן נוכרי שאף אחד לא יאמץ ולא יתייחסו אליי ושום אחד לא יתחתן איתי. אז רש"י אומר, שמעון הציע לה להתחתן איתה שאז זה היה נורמלי. ולמצאת את הבן הזה. וקראו לבן הזה שאול בן הכננית.
הם
לא
היו אחים?
מה?
הם לא היו
אחים, זה היה סבבה. לא, אז היה בסדר. בסדר, לא להתחתן, להמץ, להכניס את הרבה, כרגע לא משנה. לקחת אותה תחת חסותה. כן? יאללה, בסדר, רבותיי, זה. אבל מה הסיפור פה? התורה ממזכרת את שמעון לא כסתם אדם עוין. את שמעת, איך קוראים לך? רות, הוא לא סתם הרד וכנוי שעורג. הוא גם מוכן למסור את נפשו ולאמץ בן נוכרי ולהכניס את התינה לתוך ביתו, כי הוא באמת דואג לה. וחלק מהדאגה אולי לא נסכים עם הביטוי. מבינה? זה מתאר את שמעון. זה מציג את שמעון באור אחר. ומאוד חשוב בחיים לנתק בין המוטיבציה לבין הביטוי. בסדר, לא מסכימה עם הביטוי. אבל מי יש מוטיבציה תורה, גם לדעת לקבל מן השכה. הייתי רב צעיר בשנות ה-90, כשכל הסיפור הזה מרבי מלובביץ' קרה, וכל אחד סיפר שהוא משיח, ושהוא משיח, כל הטירוף הזה. אז כל האנשים בבית הכנסת שלי, הייתי רב צעיר בבית כנסת יוקרתי של כל השירים, וזה טוב לי. אני מאוד אוהב את המפגשים האלו, את הדימותים. וכולם ככה, ככה עושים פרציפים על אותם חבדניקים שהרבי הוא משיח. אז אני נתתי שיחה, אמרתי אני לא חושב שהוא משיח, ואני חושב שהביטוי הזה הוא מטורף, אבל לפני שאתם מבקרים את החסידים האלו, תבדקו את עצמכם. אם יש לכם את הלהט המשיחי, את הרצון לקבל משיח, את הרצון לחלום למשיח, או שאתם כל כך כל כך נוח לכם לחיות פה ב-5th Avenue, באמצע ניו יורק סיטי, עם הדירות היוקרתיות שלכם, שאיבדתם לגמרי כל תקווה וכל חלום למשיח. לפני שאתם מבקרים אותם, תחשבו קצת על האש ואת הלד ואת החשק יש להם למשיח, ותלמדו איך להכניס את החשק הזה לתוך החיים שלכם. כי ברגע שמתחילים לפסול ולסול את הכל, אז כבר אין לכם מקור השראה. צריכים לדעת איך לקבל מקור השראה מאדם שאתה לא מסכים איתו לגמרי. כי את יודעת זה מוטיבציה, איזה לד, איזה דרכה. אנשים האלה באמת דואגים, הם מוכנים לעשות פשע אפילו, ולזרוק אבנים, כי כל כך דואגים לחילול. או לך, או לחילול שבת, או לצניר, אבל דואגים למשהו. אם אתה דואגים למשהו באותה מידה. אם אני דואג למשהו, אם אני מוכן להתמסר, לעבור משהו. או שאני חלשלש, שאני ככה, אני סתם אוכל ומרקד ומשחק ומגיע הלאה בחיים הבושמוזי שלי. הרמה העליונה, אני יודע שאנחנו קצת מתעכבים, הרמה העליונה של אחדות, זה לא קיבולת וסבלנות, ולא הפריה הדדית, השערה הדוד-צדדית, שכל אחד מפרה את השני, אלא הפרינציפ, הדוקטרין, המושג של חלק מהאמת, partial truths, אמת חלקית. בואו נחזור לתיכון. את הימים הצהובים האלו, לפני קורונה, ישבתם לי על השולחן, 5 יחידות מתמטיקה, 4 יחידות מתמטיקה, אלג'ברה, קלקולוס, גיאומטריה, וואו, כן, סיוטים. נו, בטח למדתם גיאומטריה. נכון, אז בואו נחזור קצת לגיאומטריה. אומרת הגמרא בתנית, מספר זין, עוד זין. אמר אולה בירה אמר בלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בכל הצדיקים, הקדוש ברוך הוא ישים את כל הצדיקים במעגל, מסביב למעגל, בפרימטר, בחגורת המעגל. ויושב ביניהם בגן עדן, הקדוש ברוך הוא נמצא באמצע, בנקודה אמצעית. וכל אחד ואחד מראה באצבעו, זה השם קיווינו לו, חיכינו לך, הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה מופיע. זה השם קיווינו, כל צדיק וצדיק. מציין, מצביע על הקדוש ברוך הוא. איזה תמונה. חיכיתי, חיכיתי, עכשיו ריבונו של עולם מגיע. נו, בנות גיאומטריה, למה מעגל? כן, מה הציור הכי אור שלכם מגיאומטריה? בשולש, רפזור, אני לא מזכר. מלבן. את צודקת. מה מייחד מעגל? Infinite equidistant radii. כן, radii שווים, בלתי מוגבלים. אפשר לצייר infinite equidistant radii במעגל. אז אני יודע שיש פה חכמות, על אותם שהם לא כל כך חכמות כמוני, אני אצייר את זה בצורה הכי הכי קלה. יש פה מעגל? טוב, יש לי... יש פה מעגל. אוקיי, רות. את נמצאת פה, מגדל אוזניקית, כן, קדוש ברוך הוא נמצא פה באמצע. פה נמצא, בחורה בשם ינטה שפריצה מתולדות אהרון. גיל שלך. והיא גם רואה את הקדוש ברוך הוא. 180 מדרגות שונה. מי יותר קרוב, מי רואה יותר מהקדוש ברוך הוא? שאלה. למה? כי אף אחד לא יכול לתפוס את כל הקדוש ברוך הוא. נקודה. אקסיולוגית. הקדוש ברוך הוא לא נתפס. כל אחד תופס את החלק שלו, את הזווית שלו, את הגישה שלו. אין אף אחד שיכול לתפוס את כל הקדוש ברוך הוא. ויש לי הבטחה. לא הבטחה, אבל... או בת אחרת, תעלו לשמיים, ואולי שפרינצה ינטה תהיה אחר חדר שלך, בגן עדן. ושם לא מחליפים חדרים, זה לא מגלל ששואלים את ברכה להחליף חדרים. יש שני ביטויים שאני ממליץ לתלמידים עם רב, אף פעם נשתמש בביטוי הזה, יש ביטוי אהוב שלי באנגלית, use the door, that's what it's there for. תשתמשו בדלת, לשום כך יש דלת. אם רב נכנס לתוך החדר ומתחיל להגיד, This is the derech to learn Torah. זה הדרך ללמוד תורה. Here's the door. תורה זה אינסופית. אין שום דרך ללמוד תורה. כמה דרכים יש ללמוד תורה? אין לנו מספיק זמן. הלוואי שהייתי חי 2,000 חיים. בכל כל סבב הייתי בוחר ללמוד תורת השם בדרך אחרת. למשל, אני מלמד כבר כמעט 40 שנה. מי שרוצה לנחש כמה פעמים ציטטתי את המרשה? לא יותר מ-10. 40 שנה. כי הוא מתייחס לחלק מהסוגיה, לזווית מהסוגיה שאני לא מתעסק בו. אני מתעסק במבנה הכללי של הסוגיה בצורה פריסקאית. הוא מתייחס לקלקולוס הפנימי בתוספות, שזה מאוד מאוד רחוק. אפשר לחבר אותו, זה מאוד מאוד רחוק. אבל אם המרשה יכנס עכשיו לחדר, הייתי רץ. הייתי ממש הורס את הפנל, הייתי מתגלגל באפר רגלו. המרשה נכנס לחדר? הייתי מגלגל באפר רגלו, הוא ידע יותר תורה בלובן הצבא הקטנה שלו מאף אחד שהכרתי בחיים שלו. המרשה נכנס לחדר, אני לא בוחר ללמוד אותו, כי הוא לא מתאים לדרך הלימוד ש... זה באמת דרך הלימוד, דרך ללמוד תורה. מי שמשתמש בביטוי הזה, זה לא אבון מוסרי. גדרוקן אינטלקטואלי, זה זיוף אינטלקטואלי, הוא פשוט הוא עם הארץ, הוא לא שהוא אדם בלי מידות, הוא עם הארץ, הוא פשוט לא יודע מה זה תורה. חושב, זה הדרך ללמוד. במקום להגיד, זה הדרך ללמוד, תגיד, זה הדרך שלי ללמוד תורה. אתם אוהבים את הדרך שלי? בסדר, נלמד ביחד, אני אלמד אותך. זה הדרך שלי, לא הדרך. אין, זה, בנות זה שקר. לא שזה שקר ברמה שלנו, כי בתורה יש כל מיני הבנות נסתרות בעולמות עליונות, זה התורה, זה גרסה אחת של התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה באמת כל התורה כולה, זה פשוט לא יאומן שאנשים משתנים. והביטוי היותר שנוי עליי, זה האמת, השקפה אמיתית. גם כן, דלת, תצא מהחדר, אני מבקש ממך, הרב הזה לא שווה. הוא לא יודע. זה הדרך, זה האמת ההשקפתית. זה ההשקפה שלנו. אני מבטיח לכם, בנות, מי שבחרת בהשקפה הזאת ומצליחה ומתאמצת ועובדת, אני מבטיח לכם שתגיעו לגן עדן ועולם הבא. כי יש גדולים שהלכו בכיוון הזה, יש לכם מסורה, תהיה לכם ביטחון עצמי. מי שהולכת להיות מגדלוזניקה טובה וצדיקה, מרץ השם נתראה בשמיים. אבל יש גם מסלולים אחרים בשמיים, זו הדרך היחידה, וזו אנחנו היחידים בשמיים. אני אגמור עם בדיחה שאבא שלי, אבא שלי רואה בדיחות. אני מספר לבדיחות, והוא מאוד מאוד שמח שאני מספר את הבדיחות שלו. מי שעולה לשמיים, הלך מקבל אותו, הוא אומר, יש לך בחירה. שלושה חדרים. ואני אלווה אותך ואתה תבחור את החדר שלך. המלאך מלווה אותו לחדר ראשון, פותח את החדר, רואה אנשים בתוך האולם גדול, אוכלים, שותים, שרים ביחד, מספרים דברי תורה, חוגגים, חיוכים, אופציה אחת. המלאך אומר, חדר שני, פותח את הדלת, רואה אולם גדול, אנשים אוכלים, שותים, מספרים דברי תורה, שרים ביחד, אופציה שנייה. מגיעים לדלת שלישי. המלאך אומר, זה חדר מיוחד. אני יכול לפתוח את הדלת רק לשנינונת, ממש ממש שנייה. ואתה צריך להיות שקט כמו אכבר, ממש שקט. לפתח את הדלת, תראה, ויש לך בחירה גם אז. מוכן? מוכן. 3, 2, פתח וצריך להיות. בתוך השנייה הזאת, הוא צריך לראות בתוך העולם הגדול, מה יש שם? אוכלים, שותים, מספרים דברי תורה, שרים ביחד. ופונה למלאך, אני צריך לשאול אותך משהו. כולם עושים אותו דבר, מה כל הדרמה הזאת? זכירה דלק, שגל, מה כל הדרמה הזאת? לא חמר, אנשים בחדר הזה, זה חדר אנשים שחושבים שהם היחידים מהגן עדן. אנחנו לא רוצים לקלקל להם את המחשבה הזאת. זה דלק לאנשים שחושבים שהם היחידים שם. אז בואו ניתן להם לחשוב שהם היחידים. אתם לא היחידים בשמיים. השמיים זה רק מדלוזניקים וגושניקים שלהם השמיים. הרבה הרבה מגוון. הרבה אנשים, יש את השפרנציגיטוס, ויש את הרוח הללויה, וכולם, כולם ביחד. זה הדרך שלנו. יש דרך מסורה, מסללת, טובה, נעימה, מתאימה לחיים שלנו. תבחרו בדרך הזאת. אבל כל הפסילה והשלילה של דרכים אחרות, זה פשוט, זה רוקן אינטלקטואלי, זיוף, זה לא לא מוסרי, זה פשוט, אני צוחק על אנשים. כי אתה לא מתחיל להבין את הקדוש ברוך הוא, אם אתה חושב שאתה מבין את הקדוש. אתה לא מתחיל להבין תורה. מי שיש אפילו ידע בסיסי בתורה, יודע כמה שלא יודע. וכמה שלא יכול לדעת. אפילו אם הוא ימצא, אפילו אם אני היה הווילנה גאון של הדרך שלי, אני אמצא את כל ה... אני היה הטופ של הבריסקי דרך, ואני אלמד יותר מרב חיים. אני יודע חלק, קצה הקרחון. קצה של הקרחון. אז אני יכול להגיד, אני היחיד שיודע ללמוד את הסוגיה. הבעיה ש... נהיה הבעיה. שבחיים יש מזן, יש איזון בין תשוקה לבין ראשן, לבין רציונליות. באנגלית זה נשמע את הפאשן בראשן. והפאשן משכנע שזאת היחיד. והראשן אומר לך שיש אחרים. וזה ניסיון, trial and error, ניסיון בחיים לדעת איך לאזן ביניהם. כן. בעוד כמה שנים תעמדו תחת החופה, והפאשן תגידו לך שיש רק אדם אחד בעולם. כן, הוא ה... אני מקווה שזה יהיה ככה. אבל אם מישהו שואל אותך, אבל רציונל, יש אחרים טובים לך? בראש יש. אבל למה אתה כל כך? כי יש, נו, יש. כן, יש הבדל ביניהם, צריכים לדעת בחיים איך להפריד. אני נכנס לקצפת בקורציון, אני שונא גלידה שוקולד, אני שונא אותה. אני לא הותחרי בניה. זה הפאשן, זה השוקה של החשק שלו. שלא אותי, אבל תוכל להבין שיש אנשים שאוהבים גלידה שוקולד, אני יכול להבין את זה. אז זה קל, כי זה גלידה. באידיאולוגיה זה יותר קשה. כי אני רוצה שתהיו ככה מחורים בלוטים של מגדלוז, ודתי לאומי, והתורה שלנו. אבל אני יש דרך אחרת, זה לא סוף החיים. אז האיזון בין החשק והאהבה שאהבה משכנעת אותך שאין ובין הראייה הרציונלית שלו, בסדר, אבל יש גם דרכים אחרות. זה הסולם של אחדות. סבלנות, הפריה הדדית, partial truth, אמת חלקית. אוקיי? פרשת ויחי, שבת שלום.
תודה רבה.